אדבר על ארבע נקודות, ואני אמנה את הארבע נטע, ארבע נקודות כבר בהתחלה. ראשית כל שנוצרו אותי עבודה זרה, זו נקודה ראשונה שצריכים להבין, ואני אסביר מדוע. דבר שני, שגם אם כפי שמבינים חלק את הרמה, שאומות העולם לא הוזהרו על עבודה זרה בשיתוף, זה לא הופך את זה ללא עבודה זרה, זה עדיין עבודה זרה, בוודאי כלפי יהודים שמתייחסים לזה כעבודה זרה, גם אם לא הוזהרו אומות העולם על כך. דבר שלישי, זה שכמו שאין פסוק מפורש בתורה שמחייב אותנו לשמור על גופנו, אלא זה נומד מדברים של רמזים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז כך גם כן אותו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם מחייב אותנו גם לגבי סכנות רוחניות, לא רק לגבי סכנות גופניות. והדבר הרביעי זה שהאיסור של לא תכונן, ושמעתי שהרב קוסטנר גם כן דיבר על כך, האיסור הזה אוסר עלינו לעשות פעולות שיש בהם כדי לחבב את העבודה הזרה על הציבור הרחב, מה שיכול לטשטש גם כן בין הקודש לבין התאומה, כלומר שאנשים יבואו ויגיד, יש לנו איזה בעיה אחת עם הנוצרות, וכל השאר אנחנו די דומים חס ושלום. דבר כזה של עצמה סכנה, ובסוף נסכם מדוע הדברים האלה הם מאוד רלוונטיים היום. דבר ראשון, זה דברי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא מתחיל בפרק א', הוא ממשיך בפרק ב', אני אקרא רק חלק מהדברים שהוא כותב בפרק ב', הלכה א', עיקר הציווי בעבודת כוכבים, שלא לעבור אחד מכל הברואים, לא מלאך, לא גלגל, לא כוכב, לא אחד מארבעה יסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבר אנוש ואנשי דורו תחילה, הרי זה עובד כוכבים. כלומר, גם אם מישהו יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא עובד משהו אחר כפי שעבד דור אנוש את הכוכבים. הרמב״ם בתחילת פרק א' של הלכות עבודה זרה מסביר שבדור אנוש טעות חמורה, והם חשבו שכדי לעשות את הרצון האלוקי לעבוד את הכוכבים, שהקדוש ברוך הוא שם את הכוכבים להנהיג את העולם, וכמו שמלך ממנה שרים והוא רוצה שתכבדו את השרים שהוא ממנה, כך על פי הטעות של דור אנוש, הם חשבו שצריכים לכבד ולשבח את הכוכבים שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא מינה אותם כדי להנהיג את העולם. והם עשו את זה, מסביר הרמב״ם, לא כדי לעשות רצון הכוכבים, אלא לעשות את רצון הבורא. זה היסוד, עיקר עבודה זרה, מסביר הרמב״ם, זה עבודה זרה לשם שמיים. מה הם רצו להפיק רצון מאת הקדוש ברוך הוא, על ידי זה שעובדים את הכוכבים. לכן בפרק ב' אומר הרמב״ם, שאפילו שהעובד יודע שהשם הוא אלוקים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבר אנוש, הרי זה עובד עבודת כוכבים. ועניין זה ממשיך הרמב״ם, הוא שהזהירה התורה עליו ואמרה, ופנתיסה עיניך השמיימה וראית את השמש וגומר, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. כלומר, שמא תשוט בעין לבך, תראה שאלו, כלומר הכוכבים, הן המנהיגים את העולם, והם שחלק השם אותם לכל העמים, להיות חיים והווים ונפסדים כמנהגו של עולם. כלומר, הגויים מתנהגים על פי השורשים של הטבע. ואתה תראה ותגיד, הנה הם שולטים על העולם ועל האומות שהם הווים ונפסדים כמנהגו של עולם. אלה הם אחראים על מנהגו של עולם, הכוכבים האלה. אולי גם אני אעבור אותם, הרי האומות העולם הם תחת כל השמיים. בניין הזה ציווה ויאמר, הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם. כלומר, וכך מסכם הרמב״ם, שלא תטעו בהרהור הלב, לעבוד אלו להיות סרסור ביניכם ובין הבורא. כלומר, לא רק שאסור לעבוד כוכב, להגיד הכוכב הזה ברא שמיים וארץ, אלא אסור להגיד הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ואני עובד את הכוכב הזה, או את האיש הזה, או את משהו אחר, כדי שיהיה סרסור ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה עיקר עבודה זרה. עיקר עבודה זרה זה הכרה בקדוש ברוך הוא, ולהגיד, אין לי מגע ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אני צריך סרסור ביני לבינו, אני אשתחווה ואשבח את הסרסור, וזה השורש שמנתק את האדם מן הקדוש ברוך הוא. אז ברור לנו שכאשר אפילו הפירוש היותר יפה שאפשר היה לתת לנוצרות, זה בוודאי עניין של עבודה זרה, כאשר הם שמים אדם להיות סרסור, אם לא יותר מזה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. רב עובדיה יוסף ברשות יביע עומר בחלק ב' יורדיה סימן יר א', הוא דן בשאלה מה הם היום, האם היום אנחנו אומרים שעדיין הנוצרים הם עובדי עבודה זרה. ככה הוא דן והוא אומר, איך הדין נוטה בזמן הזה שאין הגויים עובדים עבודה זרה? וכבר מצאנו כי יוצא בזה למרן בשולחן ערוך יורדיה, סוף סימן קוף ממחת, וזה לשונו, יש אומרים שאין כל הדברים הללו, כלומר של להיזהר מלתעסק איתם ביום אדם, או שלושה ימים לפני יום אדם, אין כל הדברים הללו אמורים אלא באותו זמן, אבל בזמן הזה אינם עובדי עבודה זרה. לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם, ולהבלתם וכל שעה דברים, עד כאן לשון השולחן ערוך. אז אומרים, הנה, אפשר היה להגיד ש... פעם היו עובדי עבודה זרה, אבל היום הם לא עובדי עבודה זרה. והרמ"א הוסיף, ממשיך רב עובדיה, עוד יעיד בזה משום איבה, אם נפרוש עצמנו מהם ביום אדם. אז הרב עובדיה בהמשך ממשיך, הנה הרמ"א אומר שצורת שתי וערב זה עבודה זרה, גם היום, וגם אסור להיכנס לכנסיות שלהם, לבית עבודה זרה שלהם, אפילו שאין שם שתי וערב, ואפילו שאין שם פסלים, כלומר יש פרוטסטנטים שאין שם פסלים, בגלל עצם העניין שהם אומרים, כך אומר הרמב״ם בפרק ג' של הלכות עבודה זרה, עצם האמירה שאומרים למשהו, אתה אל, זה עצמו עבודה זרה. גם אם אין השתחוויה ואין ניסוך יין, האמירה של עצמה זה עבודה זרה. אז מה אם כן, מה שאומרים שבימינו אין עובדי עבודה זרה? מה שאומרים שבימינו אין עובדי עבודה זרה זה בסיס הגמרא בחולין. הגמרא בחולין אומרת שבחוץ לארץ אין עובדי עבודה זרה. רק בארץ ישראל יש עובדי עבודה זרה. אלא מה בחוץ לארץ? אנחנו רואים, כך הגמרא אומרת, שיש שעובדים עבודה זרה, אז זה מנהג עבודתם בידיהם. כלומר, האדוקים רוצים להגיע לארץ. כלומר, זה של עבודה זרה רוצה להיות במקום הקודש. כלומר, הרי אנחנו יודעים שהגמרא בכתובות, בסוף כתובות, אומרת שכל מי שגר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוה. אז הגמרא שואלת, מה יכול להיות שמי שגר בחוץ לארץ, יהודי שגר בחוץ לארץ, אין לו אלוה? כלומר, הרי אני אומר אפילו על גויים שכל מקום מוגדר מוגש לשמי, אז יהודי שומר תורה ומצוות בחוץ לארץ, אז הוא אין לו אלוה, איך זה יכול להיות? אז הגמרא אומרת, אוקיי, יש לו אלוה, רק כאילו הוא עובד עבודה זרה. כלומר, אם הוא יהודי שנמצא בחוץ לארץ. הסיבה היא שהוא מרוחק בחוץ לארץ מהשפע האלוקי. אז כאילו עובד עבודה זרה, השפע האלוקי בחוץ לארץ לא יורד ישר, אז זה עובר דרך תחנות. אז כאילו שהוא עובד עבודה זרה. אז יש גוי שעובד עבודה זרה בחוץ לארץ, אז זה יכול להגיד, טוב, בחוץ לארץ זה טבעי לעבוד עבודה זרה. הוא לא מרגיש את השפע האלוקי היורד ישר עליו. בחוץ לארץ זה עובר דרך תחנות. אבל לכן, מישהו שבאמת עובד עבודה זרה רוצה בעדיקות, כלומר מין, הוא רוצה להיות בארץ, להרגיש את השפע האלוקי ולהגיד, בכל זאת אין לכם קשר, פה אין לכם. כלומר, פה אין לכם קשר עם הקדוש ברוך הוא, רק דרך אמצעים. אז כמו שאין עבודה זרה בחוץ לארץ, וגם כן אין קשר אלוקי בחוץ לארץ, דווקא העבודה הזרה הקשה ביותר מחפשת להיות בארץ. ומה שאמרנו שאין עובדי עבודה זרה בימינו, אז זה לגבי סתם עובד עבודה זרה, שאתה תראה, יש כמו שגם אם נדבר בימינו, יש הבדל בין האפיפיור מצד אחד לבין ג'ורג' בוש מצד שני. כלומר, זה נוצרי וזה נוצרי, אבל זה נוצרי שעיקר הנוצרות שלו זה ללכת לעשות שופינג לפני החגים, וזה אחד שיש לו אמונה בעבודה זרה. אז יש בחוץ לארץ כמר העניין, ברובם ככה הולכים לחנויות וקונים, לא יודעים מה הם עושים, לא יודעים בדיוק מה זה, אבל יש אנשים אדוקים, והקשר של גויים ונוצרים לארץ ישראל, כאן יש מקום להחשיד יותר שמדובר על מינים. ובכל אופן, גם על האחרים, אומר הרב עובדיה, שבוודאי שהבתי עבודה זרה שלהם, הכנסיות שלהם, זה מקום של עבודה זרה, בגלל שאף על פי שהם לא אדוקים, לא יודעים, אבל המקום של עבודה זרה, זה לא מוריד מהעבודה זרה, זה רק אומרים שאותם אנשים עצמם, הם בורים ועמי הארץ בעבודה זרה שלהם, שהם לא יודעים מה הם עושים, אבל העבודה זרה עצמה, היא עבודה זרה. זה לא יורד מכך. זה מעניין גם כן, שהרמה כאן, הוא מסכים שהסיבה שאין היום עובדי עבודה זרה, זה לא בגלל שעבודה זרה בשיתוף זה לא עבודה זרה, הוא לא מזכיר את זה בהקשר הזה, הסיבה שהוא אומר זה בגלל שבחוץ לארץ כבר שכחו, הם לא אדוקים, ויש גם כן בעיה של איבה, ולכן מתירים להתעסק עם הנוצרים גם כן בתוך היום הידם ושלושה ימים לפני יום הידם, והוא לא מזכיר את העניין של השיתוף, הוא מזכיר את העניין של עבודה זרה בשיתוף רק בהקשר אחר שנראה בהמשך. הרמה שמביא את זה, שמביא את ההבדל בין עבודה זרה בשיתוף לעבודה זרה אחרת, הוא מתבסס על דברי רבנו ירוחם, הוא מביא את דברי רבנו ירוחם בתולדות אדם וחווה, נתיב י"ז, חלק ה'. ושם זה מובא באור החיים דווקא, ששם אמרו שלא לעשות שותפות עם עובד עבודה זרה. זאת שסופו של דבר יכול להיות שיהיו דין ודברים ביניכם ותצטרך לתבוע אותו לבית דין או לא יודע מה והוא ישבע בעבודה זרה שלו. אז בעצם זה שאתה נכנס איתו לשותפות אתה מגיע למצב שהוא יעלה את שם העבודה זרה על פיו, אתה מביא לידי כך ויש בזה איסור. אומר רבנו ירוחם, אף על פי כן שמזכירים בנוצרי אין בעיה כזאת, שמזכירים שם שמיים וכוונתם לאותו האיש, יש ויכוח אם אפשר להגיד את השם או לא, כלומר הגר"א אומר שכן אפשר להגיד את השם שלו, בגלל שזה מוזכר בגמרא, סתם בן אדם כלומר, אז אפשר להגיד את השם שלו, כאן ורבנו ירוחם מביא אותו, אופן, מכל מקום אין מזכירים שם עבודה זרה, הם לא מזכירים הנוצרים כאשר הם נשפעים בדרך כלל משברים בקדושים שלהם, ככה אמרו, כלומר, ולא באלוה, ואפילו אם הם מזכירים אלוה, הם לא מזכירים את שמו של אותו האיש, וגם דעתו עושה שמיים בארץ, ואף אגב משתפים שם שמיים לדבר אחר, לא מצינו שאסור לגרום לאחרים לשתף, וגם משום לפני עבר לא תיתן מכשול לקה, ולא הוזהרו בני נוח על השיתוף. כך אומר רבנו ירוחם, ברמה מביא אותו, שמכיוון שהם עובדים גם את הקדוש ברוך הוא וגם משהו אחר, אז הם לא הוזהרו על כך. מה? הם לא מוזהרים, שאלה טובה, כלומר, הם מוזהרים על עבודה זרה. למה? יש סוג כזה של עבודה זרה שהם לא הוזהרו. אז היבץ מסביר שהסיבה היא מה שראינו קודם לכן. כלומר, שהם כאילו אנוסים, האומות. כלומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא חלק את אותות השמיים לכל העמים אשר תחת כל השמיים, אז בהם תחת השלטון הטבעי, אז קשה מאוד לבקש מהם, כלומר זה כמעט בלתי אפשרי להם, שלא לראות את איזה אמצעי טבעי בינם לבין הקדוש ברוך הוא. הם באמת מרוחקים מהקדוש ברוך הוא. כך מסביר היבץ בשאלת יבץ בחלק א' סימן מ' א'. שהם יגידו, הוא אלוה. עכשיו, באמת, היבץ עצמו אומר שהוא לא בטוח, הוא לא מבין למה הנוצרות נחשב עבודה זרה בשיתוף. הוא אומר, עבודה זרה בשיתוף קלאסי זה להגיד שיש קודש ברוך הוא, ויש הירח הוא אמצעי בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה עבודה זרה בשיתוף קלאסי. אבל הרי הוא אומר עליהם, הוא מצריך להיים בדבר הזה, כי כמדומה, המשתף דבר אחר הוא, שמניח כבוד האחדות במקומו לגמרי, הוא מודה בעיקר אחד, סיבת הכל, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אלא שמכניס אמצעים בהנהגה לצורך העולם השפל. זה העובד עבודה זרה בשיתוף הקלאסי. אבל הוא אומר ש... ככוכב ומלאך והרבה זולתן, משלוחי ההשכחה האלוקית. זו הייתה דעת רוב עובדי עבודה זרה שמעולם כידוע. וכל אלה לא הרבו הרשויות כאשר עושים המשנים, וכדומה בפיהם כמה התחלות ורשויות נפרדות, אם היותן אומרים שהן האחדות, ובלשונם יחזבו לו ככל העולה על רוחם. השם יתברך ישמרנו, כלומר היבץ. כלומר, בדרך כלל אומרים שהנצרות זה עבודה זרה בשיתוף, אומר, מי אומר? זה לא נראה שזה כל כך בשיתוף. בגלל שהם אומרים שאלוה הוא שלוש. אז כן, זה לא שיש אלוה אחד וצריכים להשתחוות גם כן לשליחים שלו, אלא שיש גם כן, ככה הם מתארים, שכל הנושא של השילוש הוא יותר בעייתי, אבל ככה הוא משאיר כאילו בצריך עיון. יש גם סיבה אחרת שאומר מרגליות הים, למה עובדי עבודה זרה, האומות העולם אינם, לא הוזהרו בשיתוף. מרגליות הים אומר שגם כאשר הם עובדים את השם, הגויים עובדים את השם כעבד שעובד את אדוניו. לא כמונו שאנחנו בנים שעובדים את אבינו. מר אומר, עבד עובד את אדוניו, יכול להיות עבד שיש לו כמה אדונים, אבל אבא יש רק אחד. מר, אז כיוון שגם במקרה הטוב, אומות העולם הם עובדים כעבד שעובד את האדון, אז הם לא מוזהרים על שיתוף. אבל נראה שיותר קרוב לפשט זה דברי היבץ, שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא חלק להם את כל הכוכבים תחת כל השמיים, והם מושכחים על ידי שליחים, ולכן הטעות היא יותר טבעית להם מאשר לעם ישראל שהוא לגמרי לא טבעי. האם גם אומות העולם נגיד לא הוזהרו לפי הרמה, אבל זה לא הופך את זה ללא עבודה זרה. אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, זה פשוט בניין ציון בסימן סמך ג', אז הוא אומר כך, וגם מה שבני נוח אינם מצווים על השיתוף, לא מהני, הוא מדבר על האם מותר להיכנס או להתפלל את תפילה שלנו בכנסייה, שהרי ישראל נצטבו על שיתוף. והקטע לגבי ישראל מקרי עבודה זרה ממש. כלומר, זה עבודה זרה ממש, יש שאלה אם גוי מצווה על זה או לא, אבל זה לא מוריד מהחומרה שלו כעבודה זרה ממש. אנחנו מוצאים את זה גם בתפועות שור. השולחן ערוך בסימן ד', השולחן ערוך בסימן ד' ביורדיה, אומר שהשוחט השם עבודת כוכבים, הרי זה זבחי מתים ואסורה בהנאה. מה אם יש נוצרי ששוחט לשם האמונה שלו?
האם אני אגיד שזה שוחט לעבודה זרה שאסור בהנאה, או אם אני אגיד שזה רק נבלה שאסור באכילה. זאת אומרת, תפילת שור, שזה שוחט לעבודה זרה, וזה אסור בהנאה, זה שיש שיטות שהוא לא הוזהר, זה לא הופך את זה ללא עבודה זרה, ומישהו ששוחט לאמונה של הנוצרים, זה עבודה זרה בעניין של היהודים, וזה שהוא לא מוזהר, אין לזה שום רלוונטיות לגבינו. זה הנקודה השנייה. עכשיו, לגבי, טוב, אוקיי, עובדי עבודה זרה, אז מי אומר שאסור לקבל כסף מעובד עבודה זרה? הרי זה פשוט שמותר לקבל, לפי שנראה, כסף לא מסתם גוי, שנותן כסף, והוא לא נותן כסף לצדקה. אני מדבר על צדקה לעניים. כלומר, מי שמסתכל בלכות צדקה, רואה שמכל מיני סיבות לא מקבלים צדקה לעניים מגוי. אבל סתם אחד, בוש עכשיו שיצא לגמלאות. כלומר, הוא עכשיו הוא רוצה לתת תשומה משלו לאיזה בריחה, באיזה יישוב, בוש. בסדר, אפשר לקבל ממנו. והוא יש כל סוף שאין, הוא לא עובד עבודה זרה מבחינה זו שהוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה, וזה לא עניין של צדקה, הוא נותן נגיד לציבור בורגני ומעלה, כלומר לא צדקה לעניים, הוא נותן, בסדר, אוקיי. אבל השאלה היא, מה קורה במצב שלנו היום? מי שדן בזה, ראיתי בתשובות, זה בשו"ת בצלע החוכמה וגם בשו"ת ציץ אליעזר. הייתה שאלה, האם אפשר לקבל תשומה מגויים לבנות בית כנסת? כלומר, זאת הייתה השאלה, והוא, בצלע החוכמה חלק ג' סימן מ"א אומר כך, אמנם מבואר בשו"ת זיכרון יהודה, חלק א' סימן נ"ז, דלקבל נדבה לצורך בית הכנסת אפילו מעקום, דמפורש להתרה ברמה, הרמה אומר שמותר לקבל כסף לבניין בית כנסת מגוי, לומדים את זה מהשוואה לקורבן. גוי שעובד עבודה זרה שיכול להביא קורבן לבית המקדש, זה מותר. מכל מקום, היינו דווקא כשהנוכרי נותן חלק קטן, כך אומר, חלק קטן לצורך דבר הגדול, ובזה אין חשש כל כך דכוונתם לרפיון ידיים. אבל אם נותנים חלק גדול ומסוים מאוד, ומכל שכן, אם מממונם יבנו כל הבית הכנסת, מלבד שייך בזה בוודאי חילול השם ומבזה נפשי, ודאי שייך גם החששה שהיום או מחר יבואו באיזו עלילה להרוס כל הבירה חס ושלום. בבזה בוודאי שאין מקלבים להם, מה אין שם? כלומר, הוא מדבר על בית כנסת שעלה אז 70,000 דולר, והם נתנו 5,000 דולר, אז הוא אמר, טוב, 5,000 דולר, אם הם מתחילים לאיים ולהדמיד תנאים, או דברים כאלה, יגידו, אופו מפה, ואנחנו נמצא גם כן יהודים שיתנו את ה-5,000 דולר, מה שלא צריכים לחשוש מזה. אבל מה שקובע כאן זה העיקרון. העיקרון הוא, האם יש כאן סכנה או אין כאן סכנה. בוחנים את העניין, האם הם פועלים לשם רפיון ידיים או לא לשם רפיון ידיים. ודאי שיש הבדל גדול בין אם יש, כמו שדיברנו, איזה בוש או אני יודע מי עוד, ובין אם זה מדובר על הכנסייה עצמה. הכנסייה עצמה בוודאי פועלת לרפיון ידיים. כלומר, הסיבה שנותנים את הכסף ליהודים כאן בארץ ישראל, לא איזה בלפור או לואיד ג'ורג' או מישהו כזה, שגם כן, הרי בלפור אמר על עצמו שמהחינוך שלו, הוא ידע יותר את השדות של ארץ ישראל, הוא ידע יותר טוב ממה שהוא ידע את השדות של אנגליה. ככה אמר בלפור. האם היה אפשר לקבל עזרה מבלפור? זה לא כך. בלפור זה לא האבנגליסטים או המיסיון שאנחנו מדברים עליהם היום. כלומר, הוא היה לו חינוך, היה לו כל מיני דברים כאלה, גם בארצות הברית. הנשיא השני של ארצות הברית, ג'ון אדמס, אמר שחשוב שהיהודים, הצדק ההיסטורי מחייב שהיהודים יחזרו לארץ ישראל. יש הבדל ביניהם ובין הכנסיות. כאן מדובר על אנשי כנסייה שעכשיו באים כדי להחליש ולטשטש בין הנוצרות לבין התורה והאמונה, ולהגיד אין הבדל כל כך שאנשים יחבבו. זאת הסיבה שהם נותנים את זה. הם עושים את זה לא מתוך אהבת ישראל, כאשר הם מדברים על אהבת ישראל, הם מדברים על הישראל שלהם, שזה ישראל שמקבל את האמונה שלהם, וכל מה שהם נותנים זה לפעולה ולסיבה הזאת. לכן יש, כמו שראינו בבצל החוכמה, לראות האם זה כן לרפיון ידיים, או אם זה למשהו אחר. האם זה מסכן אותנו, או לא מסכן אותנו. וכך אומר הציץ אליעזר גם כן, בחלק י"ח, בסימן סמך וו, מר שגומש, גם כן מותר לקבל מגוי לבניין בית הכנסת, הוא אומר ברם, אם יש מקום לחשוב, כי מתחת להתרמות הכספיות של האינם יהודים, תמונות כוונות לרעה בשורש פורי ראש ולענה, כדי להשיג על ידי כך אוהדים לפעולותיהם ותעמולותיהם המיסיונרית, או כדי שיהיה להם על ידי כך דריסת רגל לחוות דעות בתדמית בית הכנסת בחיצוניותו או בפנימיותו, והדומה לזה במישרין או בעקיפין, אזי זה בבחינה של וחסד וממחתת, וצריך שיהיה החכם עיניו בראשו של דבר, ולא לקבל מהם שום תשומות כספיות עבור בית הכנסת, כאשר אתה רואה שיש להם אג'נדה, כמו שאומרים, להחליש את ישראל, לטשטש את הגבולות. השאלה היא, כאשר התשובה בשו"ת בצל החוכמה, או ציץ אליעזר אומר, על מה הוא מתבסס? הם לא מביאים פסוקים. על מה הם מתבססים? אומרים, אי אפשר משהו לקבל תשומה שבא כדי לפגוע באמונה של ישראל. איפה זה כתוב? אבל לא צריך שזה יהיה כתוב, רבותיי. כלומר, כמו שלא מקבלים רע, כלומר, איפה כתוב שלא, כלומר, כתוב שלא לוקחים רע. כלומר, ונשמע את המאוד לנפשותיכם. זה, נשמע את המאוד לנפשותיכם, אתם יודעים שזה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק, ונשמע את המאוד לנפשותיכם, זה שלא ראיתם כל תמונה. לומדים ונשמע את המאוד לנפשותיכם, דרך הלשון שהעניין הטבעי, שאדם צריך לשמור על בריאותו ועל חייו, לומדים שהנה, זה קיבל גושפנקה התורנית. כך גם כן כאשר מדובר על הבריאות הרוחנית. לא צריכים פסוק להגיד, אל תתאבד או שתעשה משהו מבחינה רוחנית, ולכן בצל החוכמה, על פי ההיגיון הפשוט, אומר, אל תקבל תשומות גדולות שיכולות להשפיע על האופי של הבית הכנסת. גם שמותר לקבל מלא יהודי, מגוי, אפשר לקבל תשומה לבית הכנסת, תראה מה הכוונות שלו, ואל תיקח תשומות שהן גדולות כאלה שיסכנו. לכן כאשר מדובר על לקבל מקבוצות כנסתיות שהכוונה שלהן לפגוע, אז אתה צריך לשאול, לראות שהנה דבר כזה בא לפגוע, אני לא מוכן להיפגע, איפה זה כתוב בתורה? זה דבר פשוט, כלומר, תגיד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אם רוצים איזה מקום, יש את המשנה הברורה בסימן שנבב, בסעיף קוטן נונזיין, שמדבר על מי שביתו נלקחה בשבת, וכדי להעביר אותה על דתה, שמותר ללכת וגם לחלל שבת, אם אין ברירה, כדי להחזיר את הבת, זה דומה לפיקוח נפש. גם פיקוח נפש רוחנית זה פיקוח נפש. אז כמו שלא מקבלים משהו שמסכן אותך, אז כך גם כן לא מקבלים משהו שמסכן אותך בעניין הרוחני. יש גם כן את הצד שלא תכונן, וראי שמעתי שרב קוצנינר דיבר על כך, האיסור שלא תכונן. אנחנו יודעים שהאיסור שלא תכונן יש שלושה סעיפים, נגיד, של לא תכונן. אחד זה לא לתת להם חנייה בקרקע, השני זה לא לתת להם מתנת חינם, השלישי שלא לתת להם חן. מר הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים פרק י' אומר כך, אסור לספר בשבחן ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו. כלומר להגיד עובד כוכבים זה הוא אדם יפה, אדם גבוה, משהו כזה. קל וחומר שיספר בשבח מעשיו, אומר הרמב״ם, או ישחבב דבר מדבריהם, שנאמר ולא תכונם, ולא יהיה להם חן בעיניך, בפני שגורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. כלומר, אנחנו נתעכב על הפן השלישי הזאת, שזה, ש, ש, הלשון שלו, שלא יהיה להם חן בעיניך. והסיבה היא שגורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. ספר החינוך מדבר על זה במצווה תחפ"ו, הוא אומר שלא לחון על עובדי עבודה זרה, שלא נחמול על עובדי עבודה זרה, ולא יישר בעינינו דבר מהם. כלומר, שנרחיק ממחשבתנו, ולא יעלה על פינו שיהיה במישהו עובד עבודה זרה דבר תועלת, ולא יהי מעלה חן בעינינו בשום עניין, עד שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאסור לומר כמה נאה גוי זה, או מה נחמד ונעים הוא, ועל זה נאמר ולא תכונן. מסביר החינוך, משרשי המצווה, לפי שתחילת כל מעשה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על שפת לשון, ואחר המחשבה הדיבור בה תעשה כל מלאכה. ועל כן בהימנענו במחשבה ובדיבור ממצוא בעובדי עבודה זרה תועלת, וכן הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם הרעים. כלומר שאסור לחשוב שיש תועלת, שיש חן, שיש משהו טוב בעבודה זרה. כלומר, דבר הזה שיביא, שיגידו, הגויים האלה, עובדי עבודה זרה האלה, הם נחמדים, יש להם הרבה דברים טובים. נכון, הם עובדים עבודה זרה, אבל כראה כמה הם אוהבים אותנו, נראה, תראה כמה הם טובים לנו. הדבר הזה שיביא לזה, יש בזה איסור. הציץ ליעזר שוב, בחלק תדבב, בסימן ממזיין, הוא אומר כך, הוא מביא את דברי הנווה שלום, שחולה כנראה או שלא מזכיר את הספר החינוך, הוא אומר, אם נהנה בדבריו בליבו, לפה משום לא תכונן, רק אם הוא מדבר. אבל המסקנה היא שבכל זאת, גם אם הוא חושב את זה בליבו, יש בזה עניין שלא תכונן, וגם אם הוא אומר את זה, השאלה שציצי לי עזר דן בו, שואל עם איך הרמב״ם ואחרים שיבחו את אריסטו. כלומר, שיבחו את אריסטו. כלומר, הרמב״ם אומר שהאריסטו, לדוגמה, הוא היה החכם ביותר, הגיע לחוכמה, שהאדם יכול להגיע אליו ללא נבואה. אז איך הוא אמר דבר כזה לאריסטו? נותן כמה וכמה הסברים. אחד מההסברים שהוא מביא, אני לא אקרא את זה בפנים, שוב, מי שרוצה יכול לראות את זה בחלק תתבוב, סימן ממזיין. אז הוא אומר שהרי מצאנו בגמרא שמשבח אני את הפרסים ואת בני מדי. איך שיבחו את הפרסים ואת בני מדי? הוא אומר שהנה הם נוהגים בדרך ארץ. וכיוון שזה לא עניין של מדי דווקא, זה עניין של דרך ארץ ודבר הקרוב לתורתנו, את זה אפשר לשבח. אבל משהו שמשבח דווקא את העבודה הזרה שלהם, כבר שיכול להביא לשבח את העבודה הזרה שלהם, מכיוון שזה מביא להתקרבות אליהם ולטשטוש, אז הדבר הזה יש פה משום לא תכונן. כאשר הוא משבח את אריסטו, הוא לא אומר, תראה את העבודה הזרה של אריסטו, להפך. יש כל יכול להיות שאריסטו לא, ממש לא היה עובד עבודה זרה, אלא כדי שלא יסגלו אותו, אבל חוץ מזה, אז העניין של, של, של השבח של הרמב״ם זה על השכל שלו, וזה לא על משהו שקרוב אל מעשה שלו, או משהו שקשור אליו כעובד עבודה זרה. לכן, יש, כאשר אנחנו, יש לנו עסק עם הכנסייה האוונגליסטית, והכנסייה האוונגליסטית, אנשים תורמים לא סתם, אלא הם תורמים כמצווה של הכנסייה האוונגליסטית. זאת הסיבה שהם נותנים. ואנחנו רואים שמה שרב קוסטנר דיבר עליו נחלש מאוד בזמן האחרון. כלומר, גם לפני שהגיעו האוונגליסטים. כלומר, זה דאבוננו. כלומר, הרתיעה, הסלידה מהעבודה הזרה שהיה נחלת כולנו. כלומר, כולם ידעו ש... שכמו שאומר הרב זצל שהיה מרגיש את הריח של צואה כאשר היה עובר את יד ליד כנסייה. הציבור הרחב לא מרגיש את זה גם לפני שהם באו. אז כאשר הם באים ונותנים כסף אומרים יש בזה משהו טוב, תראה את המצוות תתם שמביא אותם לתת לנו כסף. אז הדבר הזה יש פה גם כן בעיה של איסור של שלא תכנם, כאשר זה דבר שבימינו יכול להביא את השבח הזה. יש כאן מקום לדעתי לחלק, הרי אנחנו יודעים נגיד שבתוך ארצות הברית הפוליטיקאים האמריקנים אמנם מחשיבים את הכסף היהודי, ואני קראתי רק היום שהתומכים, חלק גדול מהתומכים של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית הם יהודים, ואובמה לא רוצה להפסיד את הכסף שנותנים היהודים. אבל גם כן מעבר לכך יש השפעה מאוד גדולה של הקבוצות האוונגליסטיות האלה בארצות הברית, והם תומכים במדינת ישראל, לא מתוך זה שהם אוהבים את מה שאנחנו קוראים את ישראל, אלא בגלל שהם חושבים שישראל בסופו של דבר יקבל את אמונתם, וכל מי שלא יקבל את אמונתם ימות. ככה הם חושבים. הם לא, יש איזה ציטוט ש מובא בשם אלברט איינשטיין, שנוצרי אוהב יהודי כמו שילד בגן אוהב עוגה. כלומר שהוא אוהב אותך בגלל שהוא רוצה לאכול אותך. אז זאת הכוונה, הוא לא רוצה להשאיר אותך שלם. אז אבל יש השפעה, האם אנחנו צריכים להתנגד לפעילות של האוונגליסטים בוושינגטון די סי נגד כלומר נגד הערבים? תראה, יש גם כן משהו, חוץ ממה שהם רוצים להעביר אותנו על דתנו, הם גם כן מפחדים מהאסלאם הפונדמנטליסטי. מה זה שהם תוקפים את האסלאם הפונדמנטליסטי, זה דבר אחר ממה שהם נותנים לנו כסף. מה שנותנים לנו כסף, כאשר הם נותנים כסף ליישובים ביהודה ושומרון, לישיבות, כאשר הם נותנים כסף למוסדות בארץ, זה לא לתקוף את האסלאם הפונדמנטליסטי, זה כדי לקנות אותך. זאת הסיבה. כאשר הם אומרים לתקוף את האסלאם הפונדמנטליסטי, בסדר, גם האויב שלהם, גם האויב שלנו. כלומר, זה לא עניין של מהנה איזה אנשים טובים דווקא, אבל אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, שחוץ מהעניין שבוודאי נכון לגבי זה שלא לקבל מהם כסף כאשר זה יביא בידי כך שהגבולות יטשטשו, וכמו ששמענו, דברת על רב ריסקין, דיברו גם כן על אחרים, יש כאלה שאומרים, יש לנו בעיה אחת איתם בלבד, רוב הדברים מסכימים אותם, לא מסכימים על אותו איש, כאילו זה, להגיע לדבר כזה נורא והיום, וזה לזה הם שואפים להגיע, וזה אולי מישהו יגיד, כמה אנשים הם הצליחו להביא להמרת אתם? כמה יהודים? האם זה סכנה של ממש? מה שצריך לצאת מהשיעור הזה זה כך, גם אם לא הצליחו להביא יהודים לשמד בכמויות אדירות, ואנחנו הרי מתפללים שאף פעם לא יצליחו, עצם זה שיביאו לידי כך, שיהודים ייתנו להם חן, יגידו, הם נחמדים, הם בסדר, עבודה כשהם, אלא עבודה זרה שלהם בסדר. הנוצרות היא, שיגידו, הנוצרות זה לא כמו האסלאם, הנוצרות היא נחמדה, זה מספיק גרוע, זה לתת חן לעבודה זרה. וכפי שראינו, גם העבודה זרה בשיתוף זה העבודה זרה, ושהנביא יביאו אותנו לידי כך, שניתן חן, יגידו, זה בסדר, זה לא נורא, הדבר הזה הוא כשלעצמו בעיה גדולה, גם אם זה לא מביא ואף פעם לא יביא לידי היהודים שיגיעו לידי שמד, עצם העניין שנותנים חן להם זה דבר, ולא להרגיש את הסלידה. לכן מה שחשוב לנו, ואם יש כאן מחנכים או מי שעתיד להיות מחנך, זה שצריכים ללמד את הציבור, את הרע בנוצרות. בגלל המצב הפוליטי לא צריכים כל כך לעבוד קשה, ללמד את הציבור את הרע באסלאם. אנחנו רואים את האסלאמיסטים מפוצצים אוטובוסים, אז האנשים יודעים מה רע באסלאם. אבל הנוצרים, נחמד. אז זה חשוב לנו כמחנכים לחנך שמדובר בעבודה זרה. זה עבודה זרה מהשורשית ביותר. כלומר, עיקר עבודה זרה שטוענת, אנחנו מאמינים באלוה, אבל אי אפשר להגיע אליו, צריכים איזה סרסור באמצע. כלומר, וזה העיקר עבודה זרה, ועיקר עבודה זרה מביא לקלקול המוסר מאלף עד תף, בגלל שברגע שאתה לא יכול להגיע לקדוש ברוך הוא במעשיך, ברגע שאתה לא יכול לתקן את העולם הזה במעשיך על ידי תשובה, על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים, ורק על ידי הסרסור הזה אתה יכול לעשות את זה, אז אתה מתייאש מהעולם הזה, ואתה לא מתקן את העולם הזה, ואתה לא מביא ברכה לעולם הזה, ואתה אומר, הנה, דרך הסרסור הוא יטפל בכל. זה מביא לקלקול מוסרי, כפי שהרב זצ"ל אמר, מביא להזנחת המשפט. צריכים ללמד את זה, שאנשים יבינו מה שהאבותינו, ואולי גם אנחנו, יודעים וידענו באינסטינקט, צריכים ללמד לדורות, גם כן מבחינה שכלית והבנה, שיגידו נוצרים איך, כלומר הנוצרות איך, כלומר זה כן, אולי יש איזה נוצרי, כלומר הלורד באלפור בסדר שהכריז, אבל לא בגלל שהוא נוצרי, זה למרות שהוא נוצרי. כלומר הנוצרות זה איך, זה צריך להיות אם לא דרך האינסטינקט, להרגיש את זה דרך ההבנה, מה הנוצרות עשתה לעולם, מה היא ממשיכה לעשות לעולם את הרע הזה של הנוצרות. ולכן אני מסכם את ארבע הנקודות שהבאתי בהתחלת הדברים. הנוצרות היא עבודה זרה א', ב', גם אם הגויים לא הוזרו, לפי חלק משיטות, השיטות ברמה שהגויים לא הוזרו, זה בעיה בשביל הגויים. מבחינתנו זה עבודה זרה עם פלומבה, כמו שאומרים, זה עבודה זרה לא פחות מכל עבודה זרה אחרת, זה עיקר עבודה זרה, כמו שאומר הרמב״ם. להתגונן, לא צריכים פסוקים, לא צריכים שולחן ערוך, כאשר יש סכנה, גם רוחנית, כמו שיש סכנה גופנית, מתגוננים. כאשר אתה רואה שאיזה גוי אדוק נותן כסף, הרבה כסף, שהוא יכול להיות בעל המאה, שהוא גם בעל הדעה, אז לא צריכים להגיד איזה שח אומר שזה אסור. זאת אומרת, מספיק להגיד, הוא נכנס לתקופה של השפעה, עם חלק מהאנבנגליסטים האלה, יושבים בסוכנות ויושבים בליכוד העולמי. כלומר, הדבר הזה זה סכנה. הם לא רוצים בטובתנו, ואסור לתת להם מקום שיהיה להם איזה שליטה ואיזה קול שיוכלו להכריע בזה. והדבר הרביעי, גם אם לא יגיעו למצב שיהיה להם הצלחה חס ושלום בלהביא לידי שמד, עצם זה שיהיו בני נוער יהודים בארץ ישראל שיגידו שהנוצרות היא איכשהו בסדר, זה מספיק רע, וצריכים למנוע גם כן דבר כזה. יש שאלות, אני מוכן לענות. כן. לקבל מה?
לקבל
ולעשות
את
הליך. כמו שיש מקומות שעושים. אבל כבר... יש הבדל, לדעתי, אם יש איזה גוי סתם. כלומר, לקבל מהכנסייה, הכנסייה זה לא מאיזה... נתנו את הדוגמה של פוליטיקאים, נגיד איזה נשיא של מייקרוסופט או IBM או אני לא יודע מה שנותן, הוא נותן לישיבה איזה אחד כאשר הוא לא עושה את זה למטרות אפנגליסטיות, אפשר לקחת מסכום כסף שלא משפיע, אבל לקחת מהכנסייה אי אפשר לקחת מהכנסייה, ודאי אם הם אפנגליסטים. טוב, טוב, יש, זה, זה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד קצת. מבחינת זה, כמו שאתה אומר, הם מפולגים מאוד בינם לבין עצמם. זה ברכה מסוימת. והם, חלק גדול מהם משים אחד את השני, וכנראה שכולם צודקים בהשמות שלהם, שהרבה מהכסף נכנס להם בכיס ובדרך לכל המטרות שלהם. וזה, כמו שאמרתי, זה חסד שעשה לנו הקודש ברוך הוא, אבל זה לא מספיק, אי אפשר רק לסמוך על הדבר הזה. אני חושב שאפשר כן לעודד אותם לתקוף את, בקונגרס האמריקאי את המגמות הפרו-אסלאמיות שם. אני חושב שכשזה, בגלל שזה, הם לא עושים את זה בגלל שהם, זה, הם, גם אם לא היה עם ישראל, הם היו עושים את זה. הם היו עושים את זה בגלל שהם מפחדים מאוד מהאסלאם הפונדמנטליסטי. ושוב, זה כמו שאמר הציץ ליעזר, חכם עיניו בראשו. אתה רואה שזה מתחיל להביא לאיזה סימפתיה שמסמפתים אותם? זה אסור שיביא לסימפתיה שמסמפתים את הכנסייה. זה דבר שצריכים לסיים. כן. כמו שאמרתי, דתי המוסלמים זה פחות, השאלות פחות מתעוררות בגלל זה שהם רוצים לגנוב את ארצנו ולקחת את חיינו. אז לכן זה פחות מתעורר, אבל השאלה בפני עצמה, ראי שכל כמובן, הרמב״ם אומר ככה, שמוחמד הוא משוגע, וצריכים ככה להגיד שהוא משוגע, וכל הראיות שלו הן ראיות שהם בעצמם ידעו שזה, אין בזה כלום. ולא רק זה, אלא שהם פועלים בקנאות שראויה לתורת האמת, אבל אינה ראויה בכלל לשיגעון שלהם, את זה צריכים להגיד. וכמו שרמב״ם אומר, גם הנוצרות וגם האסלאם באה כדי לערער את אמונתנו. אנחנו אומרים שיש לנו תורה מסיני, אז כל אחד מהם הוציא איזה ספר, אומרים, יש לנו איזה, גם כן ספר. אז אומרים, מה, הספר שלנו לא נכון? אוקיי, אולי גם הספר שלך לא נכון. כלומר, כל השאלה, כל הסיבה שקמו, זה להטיל ספק בתורת השם שקיבלנו בהר סיני. אז זה צריכים להגיד, לדעתי צריכים ללמד את איגרת תימן בתיכון. כן, אני לא יודע, מי שיצאו קרישון. שם, בנושאים האלה של הכנסייה הקתולית, צריכים, יש אנשים שהם, יש כל שהם יותר מומחים ממני. אבל בשאלה עם הכנסייה הקתולית, מה שתמיד הנהיג את עם ישראל בנושא זה, זה נושא של איבה. כלומר, הרבה יהודים לדעבוננו עדיין גרים במדינות שהכנסייה משפיעה מאוד, מאוד מפחדים מהם. גם בדרום אמריקה וגם במזרח אירופה. והם במידה מסוימת בני ערובה. זה חבל שזה כך, בגלל ששערים מדינת ישראל פתוחים, אבל זה כך, ועצם העניין של פיוס ובעיה, שמעתי רק לפני חודש ומשהו, הרצאה של מישהו שכן מומחה בנושא זה, שאומר שעצם המילה פיוס אצל הקתולים, יש לזה משמעות דתית. הפיוס אצל הקתולים זה איחוד של היהודים והפגנים תחת הגג של הכנסייה הקתולית. אז כאשר, מה שהמרצה באותה הרצאה אמר לנו, זה שלפעמים היהודים משתמשים במפגשים האלה, במילים שמסתכלים במילון אנגלי-אנגלי, זה נראה שזה מילה שאין לו משמעות דתית, אבל במילון של הכנסייה יש למילה הזאת משמעות מאוד חזקה, וכאשר היהודים אומרים פיוס, אומרים, טוב מאוד, הם רוצים להתאחד עם הפגנים תחת התקרה. של הכנסייה הקתולית. כן. פעם מה? לא שמעתי את הסוף. לך או לנוצרים?
מתי יכול לבקר בגן? כן, אתה יכול לבקר בגן. הבעיה היא הבעיה היא את השאלה הבסיסית אם לקבל את הכסף. כלומר, ברגע שיש את הגן, אז אולי צריכים להסתיר את השלט. זה ודאי, מה שאני מציע, ככה, פער התחייבו, כלומר, לשים שם איזה, אפשר לשים כמה, איזה הציץ שגדל מהר, ושים את זה מאחורה וזהו. אבל לבקר שם, למה... לא ראית את השאלה. כן. אני חושב אני לא איש תקשורת, ואני לא יכול להגיד לך תשובה מבחינה התקשורתית. אבל הסבל שהכנסייה הביאה לנו, וזה לא בגלל שהביא סבל, אלא הפוך, בגלל שהאמונות האליליות שלהן חייבות להתנגש עם אמונתנו. הדבר הזה אפשר להסביר. אפשר להסביר לאנשים את הרע שבנוצות. האמת היא, דווקא אנחנו אולי לא יודעים כל כך עד כמה הפולחן שלהם הוא אלילי. אבל הם, זה נורא מהיום, הם אוכלים איזה מצה וחושבים שאוכלים את הבשר של אותו אחד. והם שותים יין וחושבים ששותים את הדם שלו. זה איכס, זה ממש איכס. מי ששומע את זה יודע שזה כך. אני חושב שמי שיודע לשווק את זה, יכול לשווק את זה כדי זה... להפך, הם צריכים לעבוד קשה לה כדי להראות שזה נחמד. זה יכול להיות שיש לזה איזה פיתוי לגויים, בגלל שאומרים, הנה, לא צריכים לעבוד קשה, לא צריכים לשמור תורה ומצוות כמו היהודים, אתה רק מאמין בזה, והשערים של גן עדן פתוחים לך. אבל זה לא מדבר ליהודי, להפך, אני חושב שיהודי, אם מציגים את זה נכון, יכול להבין, כמו שבאמת אבותינו הבינו, ואבות אבותינו, שזה איכס, בגלל שזה באמת איכס. לא צריכים להיות פילוסף גדול, לדעת שזה איכס. כן. רק רגע, יהיה לי קשה אחר כך לזכור את כל השלוש שאלות. אז אני לא רוצה להתחיל ללמד נוצרות, ואני גם לא המומחה לזה. יש איזו קבוצה שלפי, מישהו כתב איזה משהו, בדקתי את זה לאחרונה, לפי המספרים שלהם, זה קבוצה שנקראים Unitarians. אלה שמסמפתים אותם זה איזה עשירית אחוז בארצות הברית של הנוצרים. אבל זה מי ששייך לכנסיות שלהם זה אפילו פחות. הם בטלים באלף. כלומר, הבדיחה שהייתה בארצות הברית זה כאשר אחד אומר שאני נוצרי כזה, זה סימן שהוא יהודי רפורמי דור וי. כלומר, זה... אין יהודי רפורמי שנשאר יהודי בדור ואי כמעט ואין, אז הם מקבלים את הנוצרות, אבל לא. כן, זה...
כולם מאמינים באותו איש כולם?
כן, כולם, כל נוצרי מאמין, וראיתי את זה גם כן בעבר, גם כן דרך האינטרנט. כלומר, כל החברים שלנו אומרים שלא, מי שלא מקבל את אותו האיש, לא יכול להיכנס לגהינום. אמר, לא יכול כן להיכנס רק לגהינום, ככה הם טוענים.
אז ידעתי את זה גם כן כבר, שמחוץ לארץ, אני פחות, אבל ההורים שלי וההורים שלי שני ככה הכירו את זה טוב. באו ואמרו, רחמנות עליכם, אתם כל כך נחמדים ואתם תצטרכו להסתרף לנצח נצחים, אבל הם שוללים את הלגיטימיות של היהדות לגמרי ולגמרי. מי שלא מאמין באותו איש, אין לו חלק לעולם הבא לדעתם. טוב, בסדר, תשמור, כן. זה אני מבין שאלה רטורית. בסדר, אוקיי. זה לא שאלה רטורית. זאת שאלה ארוכה, זה נכון שלולי חטאנו בחטא העגל, אז האומות לא היו תשולטות עלינו. אבל בצד שני, כלומר, אנחנו גם כן שמים את עוונותינו ביום כיפור על השעיר, ושהוא גם כן מזכיר לנו את עשיו, ושההשפעה של עצם זה שחטאנו נותן את ההשפעה, את האפשרות לאומות העולם להשפיע עלינו. אז עכשיו במצבנו אנחנו גם כן צריכים להילחם נגד ההשפעה של אומות העולם. נכון, והזכרתי את זה בסוף הדברים, שהדרך הטובה כולל גם כן שאנחנו נחזק את עצמנו ונבין למה האלטרנטיבה הזאת שהיא שקר וחזב ושקץ תשקצנו, כמו שאמר הרב קוסטינר. כן, נשאר. תראה, הם לא רק נוצרים אוונגליסטים, הם גם חלק מהתרבות האמריקאית. טוב, מה השאלה השלישית? הדרך תמיד זה עניין של חינוך. אם אתה מלץ, אני רואה שהזמן שלי כמעטם, אבל העניין הוא בעייתי הרבה יותר. אני אדבר על המועצה האזורית שלי כבר בנימין. היה איזה סיפור שקיבל פרסום לגבי קבוצה או גוף אוונגליסטי דרך של אורמה קיים והקים איזה אופן שידור בשער בנימין. זה אחד בשם ג'ול בל שעשה שם משהו, וכאשר היה לנו ויכוח עם אנשים שהיו קשורים לו, כלומר יהודים טובים, אז אמרו שראשית כל אין לנו תלות עם ג'ול בל, זה רק עניין של ביזנס, כך הם אמרו בהתחלה. חוץ מזה הם אמרו, הרי יש לנו הרבה יקבים בבנימין ובשומרון, עם הרבה מאוד יין, ואנחנו רוצים לשווק את זה בחוץ לארץ. ואם האוונגליסטים האלה לא יקנו את זה, אז מי יקנה? ויהיה בבעיה. אז אמרנו, כל הרבנים, אז זה לא תלות, אז מה יכול להיות יותר תלות מזה? אבל היא בעייתית, זה לא רק עניין לתת כסף לגן ילדים. זה עניין של מערכת מסחרית אילו הייתה מסחרית, נגיד, שוב, מוכרים את זה לאיזה רשת של סופרסל או משהו כזה בחוץ לארץ, גם שהבעלים שם הם נוצרים, אין בעיה, אבל כאשר המשווקים ומי שמביא את זה, זה כנסייה ואנשי כנסייה, זה הרבה יותר בעיה, זה הרבה יותר כסף מאשר הכסף לגנים, ואת זה צריכים לראות איך אנחנו עוצרים את זה, דבר מאוד לא פשוט, ויש לנו מאבק ארוך לפנינו. מה היה בסוף? אנחנו לא הגענו לסוף, אנחנו עדיין פרק ב' גמרי איתם, הם, זה בעיה, אנחנו בשלב זה בבירורים משפטיים ואחרים, איך, איך הדברים יכולים ללכת כדי, כדי שלא יהיו שם. תודה רבה ושיהיה חג שמח.